ולכן כדאי להכיר את הקטע הזה. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעיין בקטע הזה. אנחנו נעיין בקטע הזה ונלמד את העקרונות שלו, ואחר כך נעשה את איזושהי סגירה של הנושא, ואם יוותר זמן בידינו נתחיל את הנושא הבא. ובכן, נקרא את זה, אני אקרא, והוא אומר כך: יסוד הרישה, תדווה בישראל ותחייתו. יסוד הרישה, שהיא מתפצלת לעבודה זרה ולמינות, אתם רואים כבר במשורה הראשונה את היחס השלילי. הרישה מתפצלת לעבודה זרה ולמינות. כלומר, מינות זה נפשות, נכון? אז הרשעה מתפצלת לשניים. כן? הרשעה מתפצלת לשניים, לעבודה זרה ולנצרות. אתם כבר רואים מה היחס, נכון? דיברנו על זה, יחס שלילי. הוא בא לבצר מקום לסיגי החיים. כלומר, בעברית פשוטה, לתת מקום לצד הקליפתי, למותרות המציאותיות שבאלו אדם, במוסר ובחפץ. מה זה לבצר מקום? להעניק להם לגיטימיות במפעל ובהנהגה, לתת להם גודל ושלטון בתוך הטוב והקודש. המטרה של הרשעה היא להעניק לגיטימציה לרוע, לתת לה לגיטימציה, לא לטהר את הקודש, כי אם לטמאו בסבו. עכשיו שימו לב, הרעיון הוא לא סתם רשעה. יש אנשים רשעים בעולם. יש עולם תחתון. זה סיפור אחד. הוא אומר פה, זה דבר הרבה יותר מסובך. הם רוצים להעניק לגיטימציה, זאת אומרת, לקחת את הכוחות השליליים ולהעניק להם לגיטימיות בתוך הטוב והקודש. זה הדבר הכי חמור שיכול להיות. כן? לא לתאר את הקודש, כי אם לטמאו ולסעבו. אז מה ההבדל בין עבודה זרה לנצרות? מקומה שאומנם מקומה של עבודה זרה הוא מבחוץ, עומדת היא במקום הזוהמה במטרות המגושמות ומופלות, כלומר היא בחוץ, מבקשת את ביצורם, את חיזוקם ואת שליטתם והתגברותם על כל תוכן קודש והתערבותם בכל... זאת אומרת, היא עומדת בחוץ ורוצה להתנפל לתוך הקודש, והיא עומדת בחוץ ומנסה כל הזמן לנגוז בו. בדמיון שלי, לקחת זה לדוגמה, זה כל הפולחנים האליליים, שהיו פולחנים מושחתים, כן? אבל הם נעשים בתוך הקשר של המקדש האלילי, כמו שפיכות דמים, גילוי עריות, אורגיות, דברים, כל הדברים האלה, כמו שאתם יודעים, שלצערנו קיימים במובן מסוים עד היום. כן? אז יש לנו מושג עד היום בהודו של קדשות במקדש האלילי. זאת אומרת, זה סיפור שבאמת כאוב, שלוקחים ילדות, זאת אומרת, קונים ילדות, הרי יש כל מיני אנשים מסכנים, זה קונים ילדות, והן הופכות להיות מין קדשות במקדשים. פעם הייתה זו כתבה מאוד מאוד עצובה על הילדות האלה, מה קורה להן. בכל אופן, אז יש דבר כזה, אני מקווה ששפיכות דמים לא קיימת, עד כמה שאנחנו יודעים, אבל הוא אומר, זה כאילו בסדר. בין כך אמרתי לכם, זה לא הנושא שלנו. גדולה ממנה היא הרשעה הצפונה הארסית של המינות. חמורה ממנה של הנצרות, שהיא מחפשת פינה בעצם הקודש. סממית ביאס, והיא בהיכלי המלך. זאת אומרת, מה זה סממית?
זה מחלוקת ראשונה.
בסדר.
עכביש.
עכביש או?
אז
לטאה. והיא בהיכלי מלך. היא חודרת לתוך ההיכלי המלך. מתאמצת להשאיר את כל זוהמת העולם, את כל הגסות הגופנית ואת כל הנטיות הרשיות האחוזות בגוף הגס, במיעוט יסודיו החומריים, ולעלות עמו אל העושר של הקודש. שימו לב. המטרה של הנצרות זה להשאיר את האדם עם כל נטיותיו הגסות, אבל לעלות אמו אל האושר של הקודש, שהוא מיד מתחלל ומסתאב בנגוע בו היד המסואבה. אתה בא אל הקודש לא מתוהר, אז במקום שאתה תעבור תהליך של תיקון, אז האדם בעצם פוגע בקדושה. עכשיו שימו לב כמה שזה נושא שאנחנו כל כך מכירים אותו, זה נושא שאנחנו עוסקים בו כל כך הרבה, המפגש בין שני העולמות. כל הזמן אנחנו דנים, נכון? קראנו לזה הנקודה והמרחב, אפשר לקרוא לזה, לא משנה, איזה שני עולמות. תמיד יש לנו שני עולמות, פנימי וחיצוני, והשאלה הגדולה היא תמיד, מהו הקשר והיחס בין שני עולמות? נכון? זאת תמיד השאלה. שצייר את זה כאן בצורה של העיגול, אז השאלה היא, מהו היחס פה? כאן הנקודה. ואמרנו שמהו המצב האידיאלי, הכי הכי טהור שיכול לעלות על הדעת? מה אמרנו? המצב הכי, הכי עליון שיכול להיות.
שהכל
יהיה מואר. נכון? מצב שני, המקום לא מואר. יש לנו כאן חשוך, נכון? וכאן יש לנו אור. אז איך עכשיו, במצב כזה, מה יהיה מצב טוב?
שהאור
מנצנץ בחושך. יפה, אז אנחנו רואים, ואז מה קורה? שיש את הניצוצות האלה, ויש את הגנזים.
מבינים שגם בחושך יש אור.
יש גם אור, ואז מה יקרה במערכות היחסים בין זה לזה?
האור
ישפיע. האור ישפיע, ומה יגיד החושך? הוא יקבל, הוא יתעלה, הוא יצטרף, נכון? זה מצב אידיאלי, שהוא מצטרף. דיברנו על עץ ופרי, אז מה היחס אז בין החול והקודש? מה היחס? עץ ופרי? עץ ופרי? לא, רגע.
שהחול
הוא אמצעי. אמצעי? זה אמצעי. כן, זה אמצעי, זה דבר נהדר. מה זה אמצעי? שכל הצד החיצוני של החיים משמש לצד הפנימי. זה גם מעלה יפה. אז או שהוא מואר, שהוא אמצעי, זה גם סוג של הערה. הוא אמצעי. זה סוג של מערכות יחסים בין חיצוני ופנימי. וכל החיים שלנו, תראו, כל הזמן אנחנו דנים בין שני עולמות האלה. כאשר פנימי יכול להיות מה? תנו לי דוגמה לדבר פנימי. באופן כללי, כשאנחנו נראים נקודה, נקודה מה יכולה להיות? תמיד, כל הזמן צריך להיות לכם בראש, כל הזמן שני העולמות האלה מסודרים. ואז כל דבר יהיה מסודר לכם לפי זה. פנימי תמיד יכול להיות מה? דוגמה? קודש. דוגמה?
צדיק.
צדיק. עם ישראל. נו?
תורה.
נו? שבת, נכון. נו?
בית
מקדש. מה?
פרי.
פרי, זה כבר משל. אני רוצה לתת את הנמשל. בית מקדש. יפה. עוד מה יכול להיות? יש כאן עוד איזה טור שלם של אור. מה? אני אגיד דבר אחד פשוט, נכון? נכון, אבל אני אגיד זה בצורת עצמיות. הלאה, תנו לי עוד מילים.
דמיות. טהרה
זאת כבר מילה קצת שייכת לפה. תנו לי מילה קצת יותר
אוניברסלית.
מה? נשמה, בוא נשמה. במובן הזה, הבנת? בוא נשמה, כן, זהו. כי נשמה זה פה, הבנת, כן? אני רוצה את המילים היותר... הבנתם,
משמעות.
משמעות. מעולה, מה עוד? נו, מילים.
שכל.
יש כאלה שיגידו כמובן, כן, אני הולך קצת במסלול יותר פסיכולוגי. בסדר.
אידיאל.
מוכניות, אידיאל. נכון, אידיאל. כל האידיאלים. מה? מוסר.
אמת.
אמת, צדק,
שלום.
אבל שימו לב גם, כשאני הולך עם כיוון של העצמיות, אז משהו כמו, למשל, המילה שהיא ממש רשות היחיד, זה רשות היחיד, כן? אינטימיות. אתם רוצים, אני בכוונה רוצה שתזכרו גם את המסלול הזה, לא רק את המסלול הזה. וזה מאוד חשוב כל הזמן ליצור את הזיקה בין שני המסלולים. מובן? כי ברגע שאתה הולך, רק שנייה אחת, כי ברגע שאתה חושב, למשל, על המילה רשות היחיד ואינטימיות, ואתה שם אותה בתוך הנקודה המהירה, מיד אתה מתחיל לסדר את הראש, אתה רק שנייה אחת, רגע, אז מה יהיה רשות הרבים? מה יהיה החוץ? מה יהיה המרחב החשוך? מיד אתה יכול להגיד רשימת מילים, נכון? כל המוחצנות, כל הסתמיות, כל מערכות היחסימה וכו'. אתה מיד בונה את העולם האלטרנטיבי שהוא העולם הנחות. ואז אתה אומר, אוקיי, איך אנחנו בונה את מערכות היחסים? שבין בחינת הקודש, זה בחינת הקודש לבחינת החול. מובן? עכשיו אתה יכול, למה זה חשוב? כי אתה יכול כל הזמן להסתכל על עצמך ועל החיים שלך ועל החיים בסביבה ועל התורה ועל בכל עולם ועולם, בכל מרחב, אתה יכול לבדוק לפני שני עולמות האלה, ואתה קודם בודק את מערכות היחסים ביניהם. בסדר? זה אני רק עושה כאילו תזכורת מה שאנחנו עושים. מה בא הרב קוק ואומר כאן? כאן באה החיצוניות של החיים, נכון? היא מגיעה אל הקודש. מה היא צריכה הייתה לעשות כשהיא מתקרבת אל הקודש?
להיות מושפעת.
להיות מושפעת, להיות מוכנה להסתגל, להיות מוכנה להתאהר, כלומר לעבור תהליך. כשאתה הולך לפגוש את הדבר הנשגב, אז אתה חייב לעבור תהליך, נכון? אחרת, מה עשית? מה הוא אומר? היא לא מוכנה לעבור, תכף נראה למה הוא מתכוון, כן? לעבור את התהליך, ואז מה קורה? היא נכנסת, ואז מה קורה?
היא מחשיכה את
האור. היא מתמדת את הקודש. וזה תמיד הבעיה של המפגש. מה אנחנו אמרנו צריך לעשות כדי להימנע מהמכשלה הזאת? מה למדנו? איזה קטע? יפה, מתחמם, מתחמם. הבדלה והכללה. מה זה הבדלה? הבדלה. מה זה הבדלה? אתה לא נותן לחיצוני לפלוש לתוך הפנימי ומתמה אותו. אתה לא נותן לחיי החולים לפלוש לתוך הקדושה. אתה עושה קידוש, אתה עושה הבדלה.
בין אור לחושך.
אתה לא... מה?
בין אור לחושך.
בין אור לחושך, ישראל העמים. כל הזמן, נכון, אתה עושה את ההבדלה הזאת. ההבדלה הזאת זה סוג של הגנה. נכון? וזה בדיוק הבעיה, שיש כוח שכל הזמן רוצה לשבור את הגדר הזאת. אומר הרב קוק, זאת הסכנה של הנצרות, כיוון שהיא מנסה כל הזמן לשבור, והיא מציגה את עצמה, למה היא יותר טוב, למה היא יותר מסוכנת מהאלילות? למה? היא טוענת להיות קודש. היא אומרת, אנחנו היהודים האמיתיים, עם ישראל ברוח, אנחנו, אלוקים עזב את עם ישראל, אתם לא צריכים, וכו' וכו'. אנחנו אלטרנטיבה. אז מה הם אומרים? הם אומרים, זה לא נכון. הקדושה שישראל, הגדרות שישראל שמו, נכון? לא צריך אותם. אתם יכולים, כל אחד יכול להיכנס. תפיר מה זה כל אחד יכול להיכנס. בסדר? אז אתם רואים. עכשיו, למה זה חשוב מה שעשינו עכשיו? כי אתם רואים שאנחנו הולכים סוגיה שקוראים לה היחס לנצרות, ואנחנו משתמשים ביד שיש לנו עד עכשיו, ובעצם אנחנו משלבים את הסוגיה הזאת לתוך המהלך כולו. זה מובן? ולכן, ברגע שיש לך את המהלך, כל, בעיקרון, כל סוגיה שתבוא, גם היא צריכה להשתלב לתוך המהלך, ואתה כבר יודע את המודלים ואת הדינמיקות שיקרו פה. אתה שואל רק רגע, מה מערכת היחסים פה? חיצוני פנימי, נמוך גבוה, חושך אור, מה קורה? מי מתנפל על מי, מי ביד מי, מי כובש את מי? הפנימית החיצוני, החיצונית הפנימי, איך נגן, איך נעשה? אתה יודע את כל הדינמיקות, ואתה מזהב את הבעיה, ואתה אומר, אוקיי, פה צריך לעשות דבר כזה. מובן? כמובן, זה מאוד מורכב, כי יש פה המון המון כוחות שפועלים ומשפיעים אחד על השני, ואתה לומד אותם לאט לאט, אבל בסופו של דבר זה בר שליטה. ואז אתה יודע מה עלינו לעשות, וזה יכול לקרות ביחסי קודש וחול, זה יכול לקרות ביחסי משפחה, זה יכול לקרות ביחסים בתוך עצמך, אתה בתוכך, עם החיים הפנימיים שלך, זה יכול להיות בכל תחום ותחום, אתה יכול לזהות די בקלות את שתי הבחינות, נגיד רק שנייה אחת, מי פה אגרסיבי, מי פה טוב, האם אני יוצר התקדמות, האם אני לוקח את הצד הפנימי וגורם לו לאט לאט להתעלות ולהתרחב על פני הצד החיצוני, או שמה לא, או אולי אני בכלל לא מודע לצד הפנימי, או אולי בכלל לא מתעסק איתו, וכן הלאה וכן הלאה. אתם מבינים? כל הזמן אתה יכול דרך המערכת הזאת לבדוק איפה אתה נמצא. עכשיו הוא אומר כך, לא שעה השם אל קין ואל מנחתו מפני הרשעה שהייתה בו אחוזה. אותו רצח שיצא אל הפועל אחר כך היה גנוז וספון בכוח גם בעת הבאת הקורבן מפרי האדמה. וקורבן זה תועבה הוא המגביר את כל כוח הרע ואחותת הרובץ על הפתח מתגבר ומתאמץ על ידי ריח הקודש שהוא קולט אל קרבו ומהפכו לתחומתו. יש לנו כאן הסבר מדוע קין נדחה. כמו שאתם יודעים, אין הסבר מדוע השם לא שואל את נדחתו של קין. קין הוא הראשון, הוא היוזם, נכון? ודווקא השם שואל למנחתו של הבל ולמנחתו של קין. אין בפסוקים כלום שמסביר את הדבר הזה. נכון? אין הסבר. עכשיו, אנחנו מאמינים שאין פרוטקציות. אנחנו מאמינים שלא, שהקדוש ברוך הוא משהו על המצח המדינה. אז חזר מוצאים כל מיני דברים, עוברים הוא את המדינה, כל מיני הסברים. אבל בכתוב לא, לא מופיע. מה הרב קוק מסביר? מה ההסבר שלו? זה הסבר מאוד מעניין. שמה? שהוא היה נגוע בריאה. איך הוא יודע את זה?
הוא הכיר את פרי
האדמה. הוכח את זה לסוף.
איך אתה יודע את זה?
כי הוא הכתיר את פרי האדמה.
איך אתה יודע?
הוא רצח.
אומר רב קוק, עכשיו תראו, זו קריאת פשט. רב קוק הוא לא, הוא לא פשטן. אבל במקרה הזה זה ממש פשט. הוא אומר רק רגע אחד. אם קין הוא כל כך צדיק, איך למחרת הוא קם ורוצח את אבל? יש בעיה, זה סופו מהי הדוגמה לסוג הזה של הקשר? מהי הדוגמה לסוג כזה של קשר שברגע שהוא מקבל סירוב הוא שולף את הסכין? לצערנו הרב זה דברים שבעיתון, לא?
אבל אנחנו לא קוראים עיתונים,
איפה פועלת הדינמיקה הזאת? איפה זה פועל? אדם קיבל סירוב ורצח. נו, רוצה, גבר רוצה אישה, היא מסרבת לו ורוצח אותה. שמעתם על זה או לא? מוכר או לא? מוכר, לצערנו הרב. מוכר ונורא. למה? למה הוא רוצח? מה קרה? רגע. בלי עכשיו כל הדברים הרגילים. אנחנו עכשיו במודל הזה. מה קרה? איך פתאום...
כי זה פשוט, הוא לא אוהב אותה, הוא אוהב את עצמו.
מה זאת אומרת, הוא אוהב את עצמו?
הוא רוצה לספק את עצמו, הוא לא
אוהב את עצמו. זה לא אוהב את עצמו, כזה. נכון. זאת אומרת, בעצם, מה סוג הקשר שהיה?
אמצעי.
זאת אומרת, זה הסוג קשר. יש כאלה שאומרים, השתמשו בביטוי אהבה התלויה בדבר. אני, דווקא, הביטוי הזה נראה לי שהוא קצת... מקטין, זהו, בדיוק, הוא מקטין קצת את העניין.
זה
לא, אולי אפילו תאווה, אולי זה לא מוצא כתאווה, אבל זה סוג של קשר שיש בו איזה תלות ואחיזה מאוד חזק. ומה שקורה פה, אתם רואים את זה כל כך יפה אצל קין. קין נאחז כל כך בקשר, שברגע שהוא קיבל את הסירוב, הוא קם ורוצח. אתה רואה את בדיוק, אז זה חושף את סוג הקשר שהיה. זאת אומרת, זה קשר של אחיזה שכאילו לא יכולה לקבל את הסירוב. עכשיו, מה באמת הקשר הנכון? אם אתה אוהב, אתה יכול לקבל את הסירוב, אומר לך לא. עכשיו, שם הקב' ברוך הוא, שימו לב, גם הפסוק הוא מאוד מאוד יפה. הוא אומר, מדוע חרה לך, מדוע נפלו פניך, הלא אם תתפסד, הוא מתתי, בפתח, יש כאן שיחה, יש כאן דיבור. זה לא איזה סגירת דלת כזאת בפנים, שאומרת, לא מכיר אותך שלום, שזה יכול לעורר מיני תחושות קשות. יש שם שיח, יש כאן אמירה, יש כאן הלואים תתפסל, לא משנה, הפסוק שם הוא קצת קשה, ויש בו כל מיני מורכבויות, אבל הרעיון הוא שיש שם איזה שיחה, שם הסבר, יש שם משהו, אבל יש סירוב. עכשיו, הסירוב הזה הוא סירוב שהתורה, יש פה איזה נימוק מסוים, בין אם מכווינים אותו, בין אם לא. אבל קין למחרת קם ורוצח. זאת אומרת, הוא לא יכול לאחוז, לבוא אל הקדושה בצורה הנכונה, הוא מגיע אל הקדושה בצורה המוטעת. הוא נאחז בה. האחיזה שלו בקדושה היא מסוכנת. למה היא מסוכנת? למה סוג כזה של מה היא התוצאה של זה? בדרך כלל? מה התוצאה של דתיות כזאת? אלימה, פונדמנטליסטית, רצחנית, ואנחנו רואים את זה לצערנו הרב. אני חושב שעוד לא היה ביטויים כל כך נוראים, אולי בתקופת ההתפשטות האסלאם, אני לא יודע מה היה שם, יש שם כמה קבוצות מאוד מאוד אלימות. מה שאנחנו רואים היום זה תופעות מדהימות של הנוראות, האכזריות, הרוע, רוע ממש מפעפע, שנעשה רוע שאתה פשוט לא יכול להאמין שנעשה מדי. אתה מסתכל ואתה לא מאמין, פשוט לא מאמין. ואני אומר לכם שאני מלמד את הקטע הזה שנים רבות, ולפני 20-30 שנה לא ראו את זה כל כך. לא ראו את זה כל כך, את האלימות הזאת, הנוראית הזאת. וככל שהשנים עוברות, הדברים העניינים פשוט מול העיניים, אתה לא מאמין לאיזה קיצוניות זה יכול להגיע. הרוע והאכזריות הנעשות בשם הדת. כי זה נובע באמת מהטעות הבסיסית של הקשר. הקשר הוא בדיוק מוטה. זאת אומרת שדת, מה היית צריכה להביא? האמונה, מה היית צריכה להביא? לאור, לחסד, לחמלה, לרחמים, לתיקון העולם. מה זה קדושה? קדושה זה הכל תיקון ואור. מה זה מביא? למה זה מביא? לדברים הכי איומים שיכולים להיות. כן? האכזריות הכי נוראית במקום החסד. עכשיו, זה בדיוק בא מהכעס הזה, מהזעם הזה ומהאחיזה המוטעת הזאת שהיא אלילית ממש בתשתית הכי פנימית שלה. היא יותר גרועה מאלילית. כי באלילות לא היה, וזו תופעה מאוד מעניינת, באלילות לא היה הג'יהד. לא היה הג'יהד. זה מובנה בלות שאין בה ג'יהאד.
אנחנו מכירים...
זה רק בדתות מונותיסטיות.
אנחנו מכירים דתות אליליות שהן היו מאוד אלימות.
כן, למשל.
האזטקים בדרום אמריקה שם, הם שחטו אנשים שם...
אני לא יודע, אבל הם נעשו את זה, אני לא יודע אם הם עשו את זה בתוך הקשר דתי. של המרת דת. לא, קורבנות אדם זה חלק מהפולחן. אבל אין עניין, זה לא ג'יהאד. זה לא ג'יהאד. ג'יהאד זה המובן הזה ש... אנחנו, הקבוצה באה והיא מכריחה את כל האחרים להאמין בדת מסוימת.
כי רק כאילו דת מונותאיסטית,
כאילו
את
כל
הגדולה.
זה לא
רק מונותאיסטית שדוהר
דת
כזה.
זה לא רק מונותאיסטית שדוהר דת כזה. תראה, דת מוניקה זה אלילי, היא בבסיסה, יש בה איזה סוג של פלורליזם, בבסיס שלה.
אבל יש פסקה
מפורשת
בזירונים, לא?
איזה? על למלחמת האמונות והדעות.
כן, זה מדבר על כל הסוגיות.
נכון, נכון, את הפסקה. אז אבל מה שאני רוצה לומר, שם הרב קוק מציג את זה בצורה הפוכה, אבל אני רק רוצה לומר שזה מובנה בדבר הזה. הרב יואל בן נון תמיד הרבה פעמים אוהב להגיד את הבדיחה הזאת, שפעם שאלו מישהו, אני יודע, אבל אני לא יודע איפה זה היה שם במזרח הרחוק, אתה מאמין באלוקים? הוא אומר, באיזה? זאת אומרת, יש מבחר באיזה אתה מאמין. זאת אומרת, הוא מאמין באיזשהו אלוקים. אגב, יהודים שבאו מהודו סיפרו שדווקא ההינדים אף פעם לא הייתה להם בעיה, אף פעם לא היו להם בעיות דתיות עם האינדואיסטים, זאת אומרת, רק אם היו להם בעיות תמיד רק עם המוסלמים שהיו בהודו. אף פעם לא היו מהינדים. וההפך, תמיד הם אומרים לי, דיברתי עם האנשים שבאו מהודו, הם אמרו שתמיד בחגים של היהודים הם באו ותרמו לבית כנסת, אמרו תתפלל לאלוקים שיהיה גם לנו טוב, שיעזור גם לנו. אגב, זה היה מקובל בהרבה מקומות, לאו דווקא אצל ההינדים. שאנשים היו מבקשים תתפלל עלינו וכו'. היה את התופעת הזאת. אבל בעולם הנילי זה אותו מקובל. בכל אופן, לענייננו, מה שאני רוצה לומר, יש פה משהו מאוד מאוד קשה, נצמד בצורה שלילית, אחיזה שלילית, שבעצם איננה מוכנה לעבור תהליך של תיקון. כלומר, הוא לא עושה את הדברים לשמה. מה זה לשמה? שאני מתעלה על ידי המפגש עם הגבוה. זה כל הרעיון. מה זה הדבר הנכון? הקשר הנכון. הקשר הנכון הוא שכשא' מפגש עם ב', אז הוא בא לשמה. זאת אומרת, הוא רוצה אותו, הוא רוצה להיות מואר ממנו. אז הוא אוהב אותו, זה אהבה. אם זה הערכים, אני מקבל את הדבר הנשגב, אני מקבל אותו עליי, אני מתעלה אליו, אני כאילו נצמד אל הגבוה ומואר ממנו. מה זה הקשר השלילי? שאני נצמד בשביל לקבל משהו, אבל באמת אני לא מוכן להיות מואר ממנו, אלא אני מטיל עליו את עצמי. אז הגבר הזה, זה בעגה הזאת של כל הנושא של הזוגיות, קוראים לזה הגבר האלים. עכשיו, במה זה בא לידי ביטוי? שהוא בעצם כל הזמן אוחז מאוד מאוד חזק בבת הזו, והוא לא נותן לה חופש. שהוא נראה כאילו מאוד חזק, אבל הוא בעצם מאוד מאוד חלש. כי הוא אוחז בה, לא נותן לה ללכת. עם מי דיברת, עם מי זה. כן? ולכן בקלות מזהים את התופעה הזאת של הגבר האלים, ולכן, ואגב, זה דברים שניתנים לטיפול. זה דבר מאוד מאוד מעניין. יש קבוצות של אנשים, של גברים כאלה, ואני דיברתי עם אנשים שמעברים קבוצות כאלה, כן? גברים כאלה שהם גברים אלימים, זאת אומרת, ממש, זה יכול להגיע דברים מאוד קשים, הם עוברים תהליך תיקון וטיפול וכו', ואנשים האלה יכולים לעבור ממש ריבוי. זה לא גזירת גורל, כן? יש להם בעיה. כן? אז אם כל קשר שאיננו לשמה, זאת אומרת, שאנחנו קראנו לו בזמנו פנים אל פנים, נכון? קשר נכון, הוא בעצם קשר שיש בו איזה משהו של מפגש לא נכון, מפגש הרסני. עכשיו, הוא הרסני בעצם לשני הצדדים, כי הוא יהרוס את הקודש והוא גם יהרוס את עצמו. בסדר? אז עכשיו אני אקרא את זה עוד פעם, אם כן, מה עושה קין? אבל תשימו לב כמה שהוא מוסיף פה משפט מאוד מאוד קשה. הוא מתגבר ומתאמץ על ידי ריח הקודש שהוא קולט אל קרבו. כלומר, הוא אומר, הדווקא הקדושה יש בה מימד מסוכן. כי על ידי הקדושה מתגברת הרשעה. ולכן זה כל כך מסוכן. כי רשעות היא רשעות. אבל כשהיא מקבלת פתאום את האווירה הדתית, היא הופכת להיות אידיאולוגיה, היא הופכת להיות נורית.
מה היחס בין זה לקיום?
תשמע, כל רגע, זה נושא ממק, נושא הקנאות הדתית הטובה, הוא נושא מאוד מאוד מסובך. כי זה בעצם חריגה מהמערכת. עכשיו, המערכת היא מתוקנת, המערכת תמיד באה לתיקון. היא מסודרת, היא מאורגנת, היא תמיד לוקחת את הכל בשיקול הדעת, ולכן המערכת היא יודעת, היא מסודרת. עכשיו, מישהו ונטל את החוק לידה. עכשיו, זה מסוכן בצורה בלתי רגילה. כי הסכנה הגדולה היא שמעורב שם כוח אחר. כוח אחר מעורב בו, לא הנקיות הזאת. לכן הנושא שקנים פה הגיעים בו הוא מאוד 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 מסובך ומסוכן. ברגע שמישהו, וזה תמיד צריך לדעת, ברגע שמישהו חוצה את הקווים, כן? אפילו שהוא עושה את זה מתוך כוונות טובות וכן הלאה וכן הלאה, אז א', השאלה היא באמת אם רק היו כוונות טובות, זאת שאלה ממש ממש קשה, וגם אפילו אם הכל היה טהור, יש סיכוי סביר שהוא ישלם על זה את המחיר. זה מה ששם באיזוויצה כתוב, על זמרי, אילו התהפך זמרי ועל הרגו לפנחס, זה היה בסדר. כלומר, שפנחס, למרות שפנחס נהנה יותר לבריתי שלום, שהוא פעל מתוך נקיות ולא מתוך משהו אגו, פגיעות, אני אראה לו כוחנות, אלימות, כל הדברים השליליים. למרות זה, הוא היה, היה סיכוי סביר שהוא ישלם את המחיר והוא ימות על הדבר הזה. והמאה שילוך עובד על זה הרבה, על הגבולות האלה שם, וכל הזמן זאת הבעיה הידועה, ולכן זה מאוד מאוד מסוכן. אתה לא יודע, בא לך מישהו, קנאי, מאה קנאים פוגעים בו. יש לנו לצערנו בדורות שלנו כל מיני אנשים שהם ראו את עצמם כקנאים, ובאמת השחיתו, השחיתו וקלקלו, ולפעמים ממש גרמו לנזק בלתי הפיך. כן? אז זה קשה מאוד מאוד לעשות את הדבר. כמובן, כמובן שברגע שהדבר נוגע לאדם עצמו, בתוך ראשית היחיד הפנימית שלו, אז זה יותר קל, כי הוא לא פוגע במערכת. וגם שם הוא צריך לבדוק את עצמו, האם הוא נקי לגמרי או לא, אז זה כמובן עניין של אומץ וביטחון עצמי, שאדם יכול להגיד לעצמו שהוא יכול לקחת על עצמו את החריגה הזאת. זה כמובן דבר מאוד מאוד מסוכן, ושוב, יכול להיות שיהיה לזה מחיר. כה סובבת הולכת יקינות הרשעה. אם כן, דוגמה ראשונה לנצרות הייתה לו קין. עכשיו תכף נגיע לדוגמה השנייה. החפצה שתיטב בעיני השם, שהשם ישיה אליה ומנחתה, ובחובה, כלומר בתוכה, יודעת היא היטב כי מאס השם בה ופניה נופלים וחורה לה מאוד, וכעסה הגור בתוכה. שימו לב, הכעס נובע מהתחושה הזאת שבאמת באמת אתה דחוי. אתה דחוי. ובכל עת מצוא הנה יד הרוצח מתגלה, הצביון החטאת, שאליה תשוקתו של אדם הכני מתראה בכל טוב טוב. תמיד זה יגיע בסוף לאלימות, לדם, להריגה, לרצח, לאכזריות. תמיד התחושה הזאת של בעצם אתה דחוי. יסוד אמינות של העגל דברי חכמים עשתה שמות בישראל פנימה, אשר אומנה מפני היד גדולה וכו' וכו'. אני לא רוצה לקרוא את השורות האלה. הוחלפה אלוהות במינות, אני מדלג קצת. תראו. דילגתי איזה ארבע שורות, אבל המטרה אחת היא לא לקדש את הרצון, את החיים, את העולם הגס ואת הפנימיות המהותית על ידי כל אותו סודר המוכן לכך בעצת השם הגדולה. אני מוכן להסביר לי למה מתכוון כאן הרב קוק. אני קורא אותם את השורה הזאת. המטרה היא לא לקדש את הרצון, את החיים, את העולם הגס ואת הפנימיות המהותית על ידי כל אותו הסדר המוכן לכך בעצת השם הגדולה. מהו הסדר המוכן לכך בעצת השם הגדולה?
זה שהאור יתפשט על החושך.
איך זה צריך לעשות? מהו הסדר המוכן לכך? איך קוראים לזה?
התורה.
התורה. המצוות. אז אם כן, מה הביקורת העיקרית של הרב קוק על הנצרות? ביטלה את התורה. עכשיו חזרנו לאותה נקודה שבאו לפעם שעברה. הרב קוק חושב שביטול המצוות הוא בעצם ראשית החטאת של נטישת האפשרות. מה התפקיד של המצוות? כלומר, האור יוצא, וזה בדיוק מה ששראל אמר, נכון? היציאה מתוך האור אל תוך החושך לתקן. זה המושג מצוות. המצוות זה העולם הפנימי שיוצא אל תוך העולם החיצוני. החברה, החיים, המשפחה, המדינה, הפוליטיקה. לא משנה מה. הכל צריך לעבור תהליך של מערכות היחסים החברתיים. הכל. צריך לעבור תהליך של תיקון על ידי המצוות. עכשיו, ברגע שהנצרות ויתרה על המצוות, אמרתי לכם שזה פאולוס, כמה שאני יודע, הוא האיש הרע בסיפור הזה. אז ביטול המצוות בעצם גרם לביטול התיקון של העולם החיצוני. עכשיו, אני רוצה לומר לכם, כיוון שאני לא בקי בעומק הנצרות, אני רוצה להיות הגון ולומר שהנושא פה יותר מורכב. כלומר, ברור לי, אני לא בקי בו. כולם מסכימים, זה רק לא מחדש פה איזה חידוש גדול, הוא לא ממציא פה את הגלגל. כולם יודעים את זה שהנצרות ביטלה את המצוות, היא אמרה לא צריך מילה, לא צריך כל הדברים האלה. כולנו יודעים את זה, וזה ידוע שבגלל זה גם יספחו אל הנצרות כל כך הרבה גויים. כי ברגע שאתה אתם יכולים להיות חלק מעם ישראל בלי לעשות את הברית מילה. הרי אתם יודעים שבתקופה שלפני החלת הנצרות היו מספרים עצומים של גויים שנקראים גרים גמורים. זאת אומרת, היו קבוצות שלמות, מדובר במיליונים, לא מדובר במאות או באלפים, של אנשים שהם יהיו סביב עם ישראל במובן הזה שהם ראו את עצמם כקשורים, אבל לא היו מוכנים לעשות את האקט של ההתגיירות. באה הנצרות ואמרה, אתם פטורים מהתהליך הזה, תורים תמילה כדוגמה, נטילת ידיים, ברית מילה, לא שנה, כל המצוות, ואתם בעצם יכולים להיות על ידי הכרזה של אמונה באותו האיש, אתם על ידי זה נכנסים, אתם יכולים לתקן, כי אתם הופכים להיות עם ישראל ברוך. אין צורך לטהר את הגוף, נכון? אלא מספיק לטהר את הגוף. עכשיו, למה לא צריך לטהר את הגוף?
כי תיאש ממנו.
מה?
כי תיאש ממנו.
או, או.
כי את הגוף לא שירים אחר.
או, 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 עכשיו, זה המשחק. הם אמרו, הגוף מתוקן. מה? יש אותי כן. או, אז נכון. הגוף מתוקן. אנחנו נמצאים בשלב הבא. אנחנו רק צריכים לתקן את הרוח. עם ישראל עוד תקוע בשלב של הגופניות. זה התיאולוגיה הנוצרית. מה הרב קוק קורא באמירה הזאת של ויתור הגוף? ויתור על התיקון שלו. אתם מבינים? אני רוצה שתבינו מה קורה פה. זאת אומרת, הרב קוק לא קורא את התיאולוגיה הנוצרית ומשתכנע ממנה. אלא הוא אומר למעשה, הם ויתרו על המצוות, הם ויתרו על הקשר שבין שני העולמות, הם הכריזו, אנחנו לא, זה כבר מתוקן. כלומר, מה זה מתוקן? לדעתם, במונחים שלנו?
כל אור.
כל אור? הכל אור. אז מה נשאר? אנחנו כבר, המשיח הגיע. אז מה נשאר? נשאר רק לעשות איזשהו תיקון של הרוח. אז אנחנו מתקנים את הרוח.
אז למה יש להם סקפנות עדיין?
רגע, 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 רגע. הסקפנות היא שלב ב' שנכנסה לנצרות, היא לא אורגנית בנצרות בראשיתה. הנזירות. לא סקפנות, הנזירות. הנזירות היא רק נכנסה כשלב ב', אני לא זוכר במאה השלישית או משהו כזה נכנסה לנזירות ונקלטה בתוך הנצרות, כן? אבל היא לא, זאת אומרת, הם לא התחילו בקטע של נזירות. מה קורה למעשה כאשר אתה בא, עכשיו הרב קוק למעשה צודק, זאת אומרת, למרות שהתיאולוגיה הזאת מתכסה באמירה שבזה טיפלנו, באופן מעשי היא בעצם ביטלה את האפשרות של התיקון של העולם הזה ועל ידי זה הפקיר. לזה קורא הרב קוק, שנייה אחת, לזה הוא קורא הפקרת העולם המעשי. זאת אומרת, בזה שהנצרות באה וויתרה על המצוות ועל הקשר בתיקון העולם בחוץ, בעצם היא ויתרה על העולם המעשי, היא ויתרה לה במובן הזה שבעצם היא כאילו אומרת, הוא בלתי ניתן לתיקון. עכשיו, מה שכל כך מעניין פה בכל הסיפור, זה שהנצרות באמת קשורה לקבוצות, זה אמרתי לכם בשיעור הקודם, לקבוצות פורשות שבאמת פרשו מן החיים. יש פה משהו, כאילו הרב קוק אומר, ההתכסות הזאת באצטלה של העולם בחוץ מתוקן, היא בעצם רק כיסוי לאיזו אמירה נזירית בסיסית מאוד מאוד שאיננה מאמינה בעולם החיצוני. היא לא מאמינה, היא לא מאמינה של בר תיקון. זה אמרתי לכם בפעם שעברה, שנצאו בעצם מושרש בה ההפרדה בין העיר האלוהית לבין העיר העיר של הארץ, ורק העיר האלוהית יכולה להיות מתוקנת, הזכרתי את אגוסטינוס בעניין הזה, ובעצם הנצרות יצרה וחוללה תפיסה דתית שמחלקת את העולמות, שמתייאשת מן העולם החיצוני, שלא מאמינה בו, שלא מתקנת אותו, ש... וכו' וכו'. כל מה שאמרנו, דיברנו על הפרדת השמיים והארץ, התורה מהחיים, וכן הלאה וכן הלאה. זה בא לידי ביטוי, עכשיו ביטוי מאוד מעניין של רב סולובייג'י, שאומר, מעולם לא היה בית כנסת מרכזה של האמונה, אלא דווקא הבית היהודי. זו אמירה מדהימה, נכון? שהיה צריך אומץ להגיד אותה. אבל לא בית כנסת, הבית. בית כנסת הוא מקום שאנחנו עומדים ומתפללים, אבל מקום הקדושה, המקום הזה, עכשיו תחשבו מה הוא אומר. הבית, החיים, זה המקום שהקדוש ברוך הוא מתגלה בו. זו אמירה פשוט מדהימה ומאוד חזקה. ואתם שומעים את הצליל האנטי-נוצרי שיש פה, נכון? שאיפה שם בא לידי ביטוי, המפגש עם האלוקים, רק אני אבוא לידי ביטוי, במפגש של בכנסייה או בתפילה או משהו כזה. אתם ממש שומעים את הצליל של הפולמוס באמירה הזאת.
כן. האם זה לא גם מפורש בנצרות, שהעולם בחוץ הוא עולם של חטא, העולם של טומאה ורק...
זה גם קיים, זה גם קיים הדבר הזה. עכשיו, איך שני הדברים האלה מתלכדים? אני ממש לא יודע, ממש לא יודע. ואני מרגיש שיש לי פה איזה חור בהשכלה הנוצרית שלי, אבל יש לי בעיה, אני מודה ומתוודא, שיש לי איזו בעיה מנטלית של התנסות, זה לא בכנות. יש פה הרבה דברים, אני מודה, יש לי בעיה, אין לי בעיה ללמוד מבחינה מנטלית, אין לי בעיה ללמוד שום דת אחרת, ובכנות, אין לי בעיה ללמוד אסלאם, ללמוד הינדואיזם, אין לי שום בעיה עם זה. אני רואה את זה ברחוק, זה כאילו דת אחרת, אני לא, זה מעניין אותי, זה מסקרן אותי, זהו. נצרות יש כאילו איזה משהו...
קרוב מדי.
אנטי, אנטי כזה פנימי.
הרב קוק השפיע על הרב.
זה מעניין אותי אם אתם מרגישים דבר כזה. אני רוצה לשאול אתכם, סתם, מעניין אותי, רק עניין של הרגשה. אתם מרגישים שלקרוא קוראן וברית חדשה זה אותו דבר, מבחינת ההרגשה שלכם.
אינדואיזם
משהו אחר. זאת אומרת, קוראן מתחל שקר, אבל אינדואיזם זה משהו אחר. הלאה, מי עוד מוכן ל... כן, מה?
לא, אני כאילו קוראן, אתה מרגיש שזה משהו... משהו פחות בעייתי מאשר... כאילו בכלל אתה מרגיש שהפרויקט לא אומר כאילו עבודה זרה כזה, זה משהו... משהו מאוד חתימות
משכחות. מה? אתה מרגיש איזו התנגדות? לא, אז אתה מעניין אותי. אני? אתה מרגיש התנגדות? משהו...
לא יודע...
בוא נגיד, להחזיק קוראן, תראה לי לך, להחזיק קוראן בבית. אתה מחזיק קוראן, אתה מרגיש בעיה בזה?
כן.
כן? לא באמת אני חושב, כן? ברית חדשה? ברית חדשה? גם או קל וחומר?
גם.
אני יותר מסוכן מהברית החדשה משהו.
לא סקרן, עזוב סקרנות. אני אומר מבחינת תחושה, שלאדם יהיה ברית חדשה. אגב, יש איזו בדיחה נורא נחמדה. הרב מדי פעם מסתבר פה בית מדרש, רואה בחור יושב על הברית החדשה ומעיין בה ככה.
הרב מדי?
הוא רואה אותו, כמובן, כמובן מתחיל להיות אדום וכן הלאה, הוא אומר לו, מה זה? מה מתברר? היה אז בישיבה, אנחנו צריכים לעשות שיעור, איך להתמודד, אני לא יודע אם זאת קיים, להתמודד עם מיסיונרים נוצרים, אני לא יודע אם זאת קיים התופעה הזאת, ובארצות הברית, היה אז תופעות של מיסיונרים שהיו מסתובבים בקרדות רחוב ומושכים יהודים וכו'. אז היה פה, הביאו, הישיבה הביאה איזה בחור אחד, אדם אחד, שנתן שיעור מסודר, איזה כמה, איזה חודשיים, שלושה, על ה... איך להתמודד עם הזה. ואז הוא הביא להם גם קטעים, אני לא יודע, ברית חדשה, זה... קיצור, הבחור הכין לשיעור. וזה, בוא לא רב מדל, רגע, זה בית מדרש. הוא לא תוראי וללמוד אני צריך. אתה מבין, אני חושב, זה מקומה, זה... עכשיו, כל ספר אחר, זה מוזר, זה משונה, זה... אני לא יודע איזה מילה להגיד, הברית חדשה זה נשמע כמו פיצוץ. אני אומר, אני ככה אני מרגיש, אני אומר, אם אתם מרגישים את אותו יחס של איזה מין סלידה, איזה מין רתיעה, איזה מין, לא יודע. עכשיו, ברור לי שאדם שיתחיל לקרוא את זה, אז הוא קורא את הדרך הזה, אתה... נניח, אנשים שלומדים לדעי ארכיאולוגיה וזה, צריכים ללמוד בצורות, מה זה בעד רבות, רואים, קוראים את זה. אבל אני אומר, מבחינתי אני מרגיש שזה...
אני יכולה כאילו בגלל מתחת פוליטי היום הזה הייתי יכול להיות שהייתי אומר
הפוך. אני גם מודה שאני היום חושב שגיום. תראה, בעיקר אחרי שיש ציטוטים, זה נושא כיוון שגם לצערי גם את הקוראן לא קראתי ביסודיות, בלי יותר מדי שנאה, אבל מתברר שיש בקוראן מספיק פסוקים שיש בהם ממש דברים קשים מאוד. יש איזה מרצה אחד בחיפה, אני חושב שהוא יהודי, הוא חושף, הוא אומר שאתם לא מבינים, אבל האסלאם מושרש, האנטישמיות מושרשת שם, ואל תשאלו את עצמכם, זה לא משהו ש... זה לא, זה מושרש, הוא מטיף ראשי לעניין הזה, לטעון שיש שם משהו מאוד מאוד עמוק, שצריך להתמודד עם הפסוקים האלה. עכשיו, אתם יודעים, פסוקים בספר כזה, יש תמיד תורה, יש להם תורה של הפה, נקרא חדית, חדית, ככה זה נקרא. שזה מפרש את זה. אני לא יודע מה החדיש על הפסוקים האלה, אני לא יודע מה כך. המסורת אגב הייתה בדרך כלל ברוב ארצות האסלאם וברוב התקופות, הייתה היחסים סביבה. לא הייתה רדיפה, לא היה זה. ותשימו לב שגם היום האסלאם לא מתחלק דווקא יהודים עם זה. האסלאם הקיצוני הזה הורג מוסלמים, הורג יהודים, הורג יוצרים, לא אכפת לאומי, הוא פשוט הורג כל מה שבא, מה שמתקרב. אבל המסורת המוסלמית לא הייתה...
כן,
אזרח סוג ב' עדיין. כן, גם הנוצרים והמוסלמים יהודים היו באזרחים סוג ב', היה צריכים לשלם את הכופר וזה, אבל זה מסגולגולת, כל הדברים האלה. אבל לא היה אלימות במובן הזה שאתה רואה.
למה? אלימות של הלאומיתים?
כן, לא. אומר, הייתה תקופה, קבוצה מסוימת שהייתה בצפון אפריקה, תקופה לא כל כך ארוכה, של קבוצה שאני לא זוכר, לא קוראים להם אל-מוג'הידין, אל-מוחיידין, משהו כזה, המייחדים, משהו כזה. אני לא זוכר איך שייכים לקבוצה הזאת של הבת של מוחמד, קוראים לה פטימה, פטימים, אני חושב משהו כזה. זו קבוצה מסוימת שהייתה מאוד מאוד אלימה. והם היו, הם ממש פעלו כמו, הם עשו כמו אינקוויזיציה, כלומר הם ממש גרמו לאנשים האלה. אבל טוב, זה מעניין. אז יש פה כמה דברים שעדיין צריכים עוד בירור. אני רוצה רק להגיע לדוגמה האחרונה שלו, ובשבילנו זה יספיק.
אבל הרב, גם בנצרות יש היו הרבה תקופות שהיה שקט עם היהודים.
כן, תראה, הרב קוק כאן לא עוסק בעניין של רדיפות, הוא רק רמז לרצח, הוא עוסק כאן בתיאולוגיה. אגב, אני רוצה לראות לכם דבר מאוד מעניין. היה הוגה רב מאוד מעניין שקראו לו רבי אליהו בן המוזג. מישהו שמע עליו? שמעתם עליו על בן המוזג? לא? שמעתם? הוא היה רב באיטליה, ואדם מאוד מעניין הוא היה. הוא חי, הוא היה קצת לפני הרב קוק, זאת אומרת הוא בוגר מהרב קוק נגיד בערך ב-20-30 שנה. ובן המוזג הזה כתב דברים גם על היהדות והנצרות, יש לו איזה ספר גדול, ויש המון דברים דומים בין הרב קוק ובין המוזג. עכשיו למה זה מעניין?
מוזג אבל כתב גם על היתים
את הדברים. רגע, תכף אני אגיע לזה. אז עכשיו, דברים דומים. עכשיו מה זה מעניין? כי בטוח שהרב קוק לא ראה את בין המוזג, כי הוא כתב רק בצרפתית, הוא קדם לרב קוק. הוא ודאי לא ראה את הרב קוק, כי הרב קוק כתב אחריו. והרב קוק ודאי לא קרא אותו. ויש דמיון מאוד מעניין, שניהם מתייחסים ליחס בין העולם, הוא עוסק הרבה בקבלה, וביחס בין הקבלה לנצרות, וכל יש המון דמיון בין הדברים. מה לצערנו הרב קורה אצלו? לא יודע, לצערי, אני לא יודע. הוא אחרי שהוא מנתח את הנצרות ומבקר אותה בחריפות וכן הלאה וכן הלאה, בסוף הספר פתאום הוא עושה איזה מהפך. וטוען שהנצרות החיובי וכן הלאה, פשוט משהו מוזר ביותר שעובר על בן המוזג. דבר מאוד מעניין. עכשיו, היהודים הצרפתים פה בארץ, מאוד, שקשורים קצת למרכז וכן הלאה, יש הרי איזה אגף שלם כזה שם של הילדים דוברי צרפתית, הרב צוקרמן והרב מניטו, הרב שרקי הוא כבר צעיר, הרב אבינר, כל האגף הצרפתי הזה, הם, חלק מהם, אני יודע, מישהו הוציא דברים של בן המוזג, תרגמו אותו לעברית, והם הראו את הדברים היפים שיש בו. מעניין לשאול אותם פעם, איך הם מפרשים את
ה... בספר, מי שתרגם אותו, מתאר כן. בספר שבפרקים האלה להתייחס באופן, לקרוא אותם בצורה מאוד מסוימת, ולהתייחס...
כן, אבל השאלה...
לפני הפרקים האלה הם קוטים הזרה.
הבנתי, אבל זה נורא מעניין, יפה, אבל נורא מעניין, איך אתה מפרש, איך הם מפרשים את ה... מוזרות הזאת, וגם אני קראתי ספר לגמרי, אקדמי לגמרי, והוא אומר, הוא באמת אומר, אני לא מבין, לא מבין. מה עבר עליו? זאת אומרת, מה המהפך הזה שפתאום עובר? הוא ממש עובר איזשהו שינוי. אבל בחלקים הראשונים של הספר, נקרא לי, איך זה נקרא? אמונת היהדות, אמונת ישראל, משהו כזה שבין המוזר, יש את זה בעברית? הוא דומה לרב. בואו נקרא את השורות הבאות.
הרב וינר יגיד את זה, כי הרב וינר נהיה מומחה
ודאי, 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 רב וינר יכול, אני בטוח שיש לו משהו להגיד על הבן המוזג. תראו, תקראו, תשימו לב לשורה החמישית מלמטה. הכינות עשתה באדם את מעשה המפעל הכורחי בישראל. הכינות, קין, כלומר, עכשיו זה הדוגמה שלו לנצרות, עשתה את המעשה המפעל הכורחי בישראל. הקריאה, כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, הייתה קריאה לועגת לכל תוכן קודש ולכל הרממות ואחת תוכנית. כלומר, לעג לזה שצריך לעשות תהליך הכנה, הדרושה להיעשות עד שיהיה הקודש מבוסס בחיים באמת, שמובטח מכל פגם וסיוב, שלא יהפוך לרועץ ולצרה היותר גדולה של העולם. על כן הוכח הדבר שירד חיים שעולה להוות מתוך הקהל ולהיות לראות לעולם שלא יהיה ככורך הדתו. עכשיו תראו, הנצרות היא כמו קורח, למה? בשורה הבאה, הקריאה לכל העמים השקועים בכל רפש התאומה, בכל מעמקי הרשם והבערות, עובדי אלילים, בתאומות החושך היותר מחרידות, כולכם קדושים בנים להשם, אין הפרש בין עם לעם, אין עם קדוש ונבחר, כל האדם קדוש בשווה, זאת היא הכורחות האנושית. זאת אומרת, הקריאה הנוצרית, לומר, כולכם יכולים להתקרב. בלי מעשה של טיהור, דומה למעשה של טיהור. עכשיו שימו לב, הדיגון הוא מאוד מעניין. מה קורח אומר? כל הדף כולם קדושים. מדוע תתנסו? עכשיו הוא אומר, זה לא עג. כי ברגע שאתה בא ואתה אומר, למשל, אתה בא לכיתה, אתה אומר, כולכם קיבלתם 100. כולכם קיבלתם 100. עכשיו, מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר שאין שום משמעות. זה אומר שאותו תלמיד שישב ולמד ברצינות ויודע את החומר, הוא בדיוק כמו אחד, זה שישב כל היום ורק יעשה, לא יודע, שחק כדורגל. מה זה כולכם קיבלתם 100? אז כשאתה אומר, כל העדה כולם קדושים, אז אתה אומר, אתה לועג לכל תוכן קודש. למה אתה לועג? כי בגלל אתה אומר, אין מה לעבוד, כולכם קיבלתם 100. אין דבר כזה. עכשיו, אין דבר כזה, לא בגלל שתיאורטית אנשים קדושים. עם ישראל קדוש. בסדר, העדה קדוש, קדושה. אבל הקדושה, כמו שאנחנו יודעים, עובדת בפני אימפורות וכל מיני יצרים וכל מיני... יש באדם הרבה דברים שליליים, יש חושך, יש דברים גרעים באדם. אז צריך לעשות תהליך תיקון. תהליך התיקון הזה, זה התהליך הזה, נכון? שמתהר את המרחב, מנקה אותו ומאפשר לקדושה להתגרע. אבל אם אתה לא עושה את זה, אתה מוותר על זה, אז אתה בעצם לא יכול תוכל קודש, ולכן זה כל כך מסוכן. ולכן, עכשיו שימו לב, אני רוצה שתזכרו את שתי הדוגמאות האלה, הקורחות והכינות של רב קוק, ואני אומר שוב, זה הפך להיות, בכל שיח שמדברים על רב קוק, תמיד מזכירים את הקורחות. האמירה, כל העדה כולם קדושים, כי זה הפך להיות מודל לניסיון של חיבוק רחב, שקראנו לו הכללה גסה, שמאחוריו אין כיסוי. זה לכן עיקרון מאוד מאוד חשוב להבין אותו. חיבוק רחב, נורא נחמד ונורא מקרב, הוא מסוכן לפעמים, מכיוון שהוא בעצם לא מאפשר את ההתקדמות. נכון? כמו שאנחנו יודעים, למשל בחינוך, דבר מאוד ידוע, שילד שבא עם כל מיני דברים, הבית הזה, אתה לא אומר, מעולה, מצוין, נפלא, וזה... אין איזה כיסוי, זה לא אמיתי, זה לא רציני, וזה לא עג בעצם. לעומת זאת, אם אתה מתייחס לדברים בצורה עניינית, אתה מציין את הדברים החיוביים, כן? תמיד מציינים את זה שיש חשיבות לציין דברים חיוביים, כן? אתה מראה את הנקודה החיובית, אבל אתה לא מתייח אותה, אתה מאפשר לאדם גם, זה אמיתי, אתה נוגע בדבר האמיתי, ואתה מאפשר לו את הצמיחה לדברים האחרים. אתה לא אומר לו בכללי, מעולה, אין דבר כזה. אתה אומר לו, היה מעולה. כן? אפשר גם באוכל, אני מעדיף שאנשים יגידו, הארוחה הייתה מצוינת. שיגידו את זה, לא נורא, זה יותר טוב שלא להגיד כלום. אבל למשל, אם מישהו בא, אני מתכוון, לא, יושב בבית, אתה אומר, מאוד אהבתי את הסלט. זו אמירה משמעותית, נכון? זו אמירה משמעותית. כי מי שעשה, מי שבישל, אז הוא מבין, הסלט היה מצוין. אהבתי בו את הסלט. הכל היה טוב, אהבתי בו את הסלט. או אגב, מישהו כותב מאמר, אומר, המאמר מצוין. אבא אומר לו, תשמע, המאמר יפה וזה, וזה 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 היה מצוין. אז אתה מבין, אתה ממקד אותו, ואז אתה מאפשר לו את הצמיחה, אתה מאפשר לו את הגדילה, אתה מאפשר לו את העלייה. מובן? אתה יכול להיות חיובי, אבל ממוקד. ולכן, גם פה, אתה לא יכול להגיד, כל העדה כולם קדושים, מה זה, זה, זה כלום, זה שום דבר, ובעצם זה גורם להתפוררות של כל ההתקדמות. עכשיו, זה הרבה יותר חמור, כמו שבאות דברים יותר מסוכנים. זה לא רק שאין כאן התקדמות, אלא יש כאן איזה מין מוטיבציה עצומה לחדור אל הקודש, ותשימו לב, יש כאן דבר מאוד חזק, כן? מאחורי הקלעים יש פה גם דבר מאוד חזק. הרצון הזה לקדושה, הרצון הזה ללוקים, יש כאן איזה להג דתי. שתבינו מה הרבה כאן אומר הרב קוק. הלהט הדתי, יש כאן שורה, לא סתם סימנתי אותה בקו, יכול להפוך לרועץ ולצרה יותר גדולה של העולם. אני לא יודע אם אתם שומעים, הרב קוק כותב שדת זה הדבר הכי מסוכן בעולם. מכיוון שהלהט הדתי הוא להט הכי עמוק שקיים באדם. למה? כי אדם מחפש את החיים, והאלוקי זה החיים. אבל מה? ברגע שזה מסתאב, כלומר, ברגע שאדם מגיע אל הקדושה, כאשר הוא לא עבר תהליך של תיקון, זה לא מתלווה בתהליך הנכון של הנתינה, של הלשמה, של המוכנות של לעבור תהליך של הזדקחות. אלא בעצם, איזה מין להט כזה, זה בדיוק מזכיר לנו את המושג שבירת הכלים. נכון? מה זה שבירת הכלים? שיש איזה מין שאיפות שבבסיס שלהם יש בהם משהו חזק מאוד, אבל כשמגיעים לתוך המציאות, אין לה כלים להכיל את זה, ולכן זה הופך להיות לרועץ ולצרה יותר גדולה של העולם. ואנחנו צרינו הרב רואים את זה היום בצורה הכי איומה שאני זוכר, שאני מלמד את הקטע הזה שאני זוכר. שנה שעברה לא היה דעש. לימדתי זה, אני מניח שנה, לא זוכר, לימדתי שנה שעברה את הקטע הזה, לפני שנתיים, לא היה דעש. שנה, אנחנו עומדים, זה תחום מפני מה אנחנו עומדים. מפלצת, נוראית, שעושה, שהכל בשם הדעת, עושה את הדברים הכי איומים שאפשר לראות על הדעת, והכל בשם הדעת. אני חושב שאין שורה יותר ברורה שהרב קוק צופה אותה מהדבר הזה. אנחנו הכרנו, צערנו הרב, תעלה או אקבר, וזה רצחנות. לא זה, זה כבר חצה את כל הקווים ואת כל המוסר, אין מה להגיד. בסדר? עכשיו, הרב קוק מעריך כאן בקטע, אני לא רוצה, אני, מי שירצה יכול לעיין בקטע הזה, קטע תדבר בישראל לתחייתו, הוא מאוד מאוד יפה, אבל אני רוצה לקרוא איתכם שורה שבעיניי היא אחת השורות המאוד מאוד יוצאות דופן בכתבי הרב קוק. אני רוצה שתסתכלו בעמוד השני למטה. אם כן, הוא אומר, אל תחשבו שהכל יבוא לכם בקלות. שורה שלישית מלמטה. יש שם קו, אתם רואים? אז יבורר לכל, כי סגולת הקודש אינה סגולה זולה שיכולה להינטל בכל ידיים מסועבות. כי אם סגולה, העולה באמן נורא במסירות נפש קבועה ועל ידי זכות נחלת קודש של אבות לבנים נושא אולם באהבה. הקטע לא נגמר פה אגב, זה נחתך, יש פה עוד המשך שפות איזה ארבע שורות בקטע. למה מישהו מוכן אולי להגיד לי, אם יש אגיד לי מאוד להעריך את זה, למה אני חושב שהשורה הזאת יצא דופן בכתבי
הרבה? היא מאוד גזעית.
מעניין, דווקא זה בעיניי לא בסדר, לא בסדר,
כי הרב קוק אומר שיש קדושה בכל דבר, ופה הוא אומר שכדי להגיע לקדושה צריך לעבוד קשה, ועבודה קשה של
סגולת הסגולה. סגולה היא, סגולה היא בדרך כלל סגולה שמולדת אצל כל אדם. חשכת לדבר.
גילה, תודה שאמרת. עכשיו תשמע, זה בדיוק כך. אתם לא מוצאים בכתבי הרב קוק קטעים המדברים על העמל הנורא של עבודת הקודש. לא מוצאים את זה. שאומר לך, אדוני, זה עמל נורא. מי מרבה לדבר על העמל הנורא? נכון, לא עמל נורא, דווקא לא.
בודד,
הוא לא מדבר על עמל נורא. לא נכון, הרב סולובייצ'יק, לא, אני מוחה, מוחת בתוקף. הוא אומר שהאמונה איננה גן של שושנים, היא מלווה באיסורים, אבל עבודת השם היא לא עמל נורא. ההפך, אני רוצה לומר לך שהרב סולובייצ'יק אומר, איש ההלכה איננו מוטרד יותר מדי מיצריו. אם אתה זוכר את השורה הזאת, איש ההלכה.
אם איש ההלכה, עד שם, איש
ההלכה. איש ההלכה, זאת אומרת היהודי, נו מה.
התניה?
לא.
הרמב"ם?
לא.
משהו חסידות קודש.
נו.
לא יודע שמות, אתה לא מכיר, אבל היה
שם. אתה מכיר? אוי, אתה לא מכיר. לא מהר"ל?
נחמן.
רב נחמן. רבותיי, אתם לא זוכרים את זה? רב נחמן כל הזמן כותב. אני איתך, זה קשה, זה נורא, אל תחשוב שזה הולך בקלות, הכל הולך קשה, אבל אפשר, וזה עמוד, ותעמול, אני איתך, גם לי לא הלך בקלות, כך אני עבדתי. רב נחמן, עוצמתו של רב נחמן, בזה שהוא מבין שזה באמת לא קל, הוא נותן חייו. מה הבעיה עם הרב קוק? שאתה לא מרגיש, הוא עובד קשה. רב קוק הוא חי לו, הוא איש קדוש, הוא טהור, הוא נשמה, הוא אור, הוא לא יודע, הוא... רב קוק זה מין מלאך כזה. זה הקושי רב קוק. במרכאות הקושי. הוא אסור, רב קוק זה נשמה בעולם האצילות. רב נחמן אומר לך, אדוני, אני איתך בבוץ. אנחנו יחד בבוץ, אני יושב איתך בבוץ. זה עוצמה של רב נחמן. והנה פתאום צץ על השורה, מדהימה, מדהימה. הוא אומר, סגולת הקודש עולה בעמל נורא, במסירות נפש קבועה.
אם הוא מדבר על כלל ישראל.
ועל ידי זכות, עכשיו יש זכות נחלה, בסדר. מה שאילי אמר הוא צודק, שכאן היא זכות נחלת קודש. בסדר, זה מופיע פה. אבל זה לא דבר מיוחד, יש זכות נחלת קודש. העמל הנורא.
זה אישי או כללי? כי בעצם סגולת הקודש זה לכאורה סגולה כללית.
לא, 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 סגולת זה סגולת תכונת, תכונת הקודש, התחושת, לא, אל תיכנס כאן למילה סגולה, אל תעשה לי מילה.
מסירות נפש קבועה, לא לדבר על עם ישראל,
לא, מסירות נפש שלך, יש לך מסירות נפש, צריך לקום בבוקר. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אצל רב קור, באמת, המכלול של התורה שלו הוא באמת, אני אביא רק סיפור אחד לסיום העניין. כל אחד מאיתנו מכיר את התחושה שהיא לקום בבוקר לתפילה, נכון? זה קשה, הלכת ישן מאוחר, אתה כאן מוקדם, אתה הולך הפוך, אתה מגיע לתפילה כזה ככה וזה, אתה מתחיל להתפלל וזה, זה קשה. אוקיי? מה הסיפור על הרב קוק? שהוא היה בנופש במוצא, אני יודע באיזה מקום, הוא קם בבוקר והוא לא יכולה להתפלל. למה הוא לא יכולה להתפלל? מרוב המוחין שהיה לו, זה נקרא מוחין, זאת אומרת, העוצמות הרוחניות היו לו כאלה שהוא לא יכול להתפלל, זה היה, לא יכול לבטא את זה. אז הוא לא יכול להתפלל, מה הוא עושה? אז הוא הולך לגינה, תפס את הגנן, דיבר איתו 10 דקות רבע שעה, אז הוא נרגע קצת, ואז הוא יכול היה להתפלל. הבנתם את הבעיות של הרב קוק? אלה הבעיות שלו. אז לכן אני אומר, זה כל כך נחמד למצוא, שהרב קוק אומר, מסירות נפש קבועה, וכולי וכולי. עכשיו על הנקודה הזאת, על הנקודה הזאת עמדו בזמנו כמה אנשים. אני לא חושב שאני המצאתי את התחושה הזאת. אני חושב שאני מרגיש את זה, אבל זוכרו את זה גם לסבור, אני זוכר את זה, ביבי, הרב עמיטל, הרב עמיטל, הרב עמיטל, הרב עמיטל, הרב שלום. שמו לב שדברים ברב קוק הרבה אמירות על המאמץ הזה, על ההשקעה הזאת שצריך לעשות. זאת שורה יוצאת דופן. אני מניח שיש עוד שורות, למשל באורות התשובה, אתם תמצאו כמה קטעים שמדברים על הקושי, על החזרה בתשובה, על הקושי, על הכאב, זה... יש שם, אתם תמצאו קטעים, אני לא אומר שזה שורה יחידה.
גם בגלל הראייה המגמתית, הקושי הרבה יותר הרבה פעמים נקודתי, הראייה המגמתית מקלה על ראיית הקושי. לכן הוא לא יכתוב את זה, זה לא ששולל.
לא שולל, זה רק עניין של חוויה. אני רוצה לבטא, הקורא, הלומד, אתה מבין? אני רוצה להראות לכם את המיוחד של תורת הרב קוק. יש בה איזה משהו מאיר.
הוא גם לא, כאילו, אני חושב שראיתי פעם שהוא יוצא נגד תנועת המוסר, כאילו שהוא אומר שזה מחפיף את האדם, שזה גאים
באדם. כן, אבל זה נכון. אבל שם זה לא בגלל העניין של העמל, אלא בגלל שהגישה, איך את התיקון, תהליך התיקון הוא אחר, כי אצלו התהליך הוא פנימי, כמו החסידות, שמתחילה מבפנים. בכל אופן, לענייננו, רציתי שנראו את הדבר הזה. אני רוצה לומר ככה, אנחנו לא נתעסק יותר עוד בנצרות, והקדש לזה כבר מספיק את הזמן. אני חושב שזה מאוד מבהיר מהי היהדות, כי בשבילי זה העיקר פה, לחדד את ההבנה שהתורה היא באה באמת לתקן את העולם ואת החיים, ולא להפריד את העולמות אלא לחבר אותם. ואני אומר לכם שמההיכרות שלי, אני לא מכיר כמובן את כל הדתות, זה דבר שהוא, אני לא יודע אם יש מישהו שמכיר את כל הדתות, אולי היה אחד שקולו מירצ'י אליאדה, שהוא היה חוקר הדתות הגדול, לצערנו לא אוהב ישראל כנראה, לפי מה שכתב עליו אידל, אבל, אתם לא תמצאו בדתות השונות את התפיסה הזאת שהרב קוק כאן אומר על התורה. ואם יפגושך אדם ברחוב וישאלך במה מתייחדת אמונתך, זה מאוד קשה לענות על זה. כי בכל אמונה יש משהו וזה נורא קשה לענות. מה מתייחדת האמונה שלנו? אני אומר לכם שאפשר לומר די בביטחון שתורת ישראל, אמונה יהודית, מתייחדת באחדות העולם, באמונה שאפשר לאחד את העולם. באמונה, זה תדעו לך, זה דבר מאוד קשה להאמין בזה, שאפשר לטהר את המרחב, שהמרחב מואר, שאפשר לטהר אותו, שאפשר לטהר את הגוף, שאפשר לטהר את החיים, שאפשר לקדש את החיים. וזה נשמע אולי דבר, לפעמים אומרים את זה, אולי אפילו בסניף, אני לא יודע איך אומרים את זה, באיזה רמת עומק. אבל בצורה הכי עמוקה, זה דבר הכי עליון שיכול להיות, כי אומר רב קוק, זה מבטא באמת את המושג אמונה באחדות השם. מה שהאלוקים האחד, באמת מקורו של כל העולם כולו, ולכן רק מי שבאמת מאמין באחדות האלוקים, בסופו של דבר מאמין שאפשר לאחד את העולם. זה דבר מאוד עמוק, מאוד. אין לו אפילו שיעור, קשה לדעת כמה זה עמוק.
ולוקים רוצה בזה, לוקים ישמח בזה.
יפה מאוד. זה כל כך פשוט.
כאילו מישהו מהביביסי קטן.